אנחנו בפעם קודמת קראנו את המעמד בספר דברים תוך ניסיון לעמוד על המשמעות שלו, כשבעיקר עמדנו על הזיקה בבניית המזבח בהר עיבל, מצד אחד למזבחות של אברהם ויעקב, מצד שני למעמד הר סיני, למזבח של הר סיני. שכם והר כאן הם חוברים יחד כמזבח של אברהם יחד עם המזבח של ההר, וראינו בתיאורים בספר יהושע יש גם קישור ברור לברית של אבות מואב. היום קבענו שנתחיל בקצרה להם בספר יהושע, ושם האבנים נקשרות לרעיון רביעי. והרעיון הרביעי הזה הוא מעין סיפור יציאת מצרים. כן, התיאור של הציווי של האבנים הוא מתחיל בפרק ד', שם בפסוק א', ויהי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. רואים שיש פה פסקה באמצע פסוק? למה יש פסקה באמצע פסוק? כי ככל הנראה הציווי הזה הוא נמצא כאן מבחינה ספרותית, אבל הוא לא נאמר כאן אלא נאמר קודם לכן. המספר של ספר יהושע בוחר כאן סמוך לקיום הציווי לספר שהיה ציווי, אבל כרונולוגית הציווי לא ניתן כאן, ניתן קודם לכן. ולכן כנראה הפסקה הזאת היא באה לציין כאשר תמו הגוי. עכשיו אני אספר לך, זה מעין פלשבק כזה, זה מעין הבזק שלוקח אותך אחורה ואומר כבר היה ציווי כזה, ועכשיו אנחנו חוזרים למציאות, עכשיו מקיימים אותה. כן, ואמר אדוני אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד ואיש אחד לשבת, וצבעו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, מצב רגלי הכהנים, הכין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם, ונחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. עכשיו חוזרים למציאות, ויקרא יהושע 12 איש, אשר הכין, הוא כבר הכין אותם, מבני ישראל, איש אחד ואיש אחד משבת, ו12 האבנים האלה מאוד מאוד מזכירים את האבנים של משה רבנו, נכון? משה רבנו, אני חוזר לחב דלת. הוא 12 מטבע ל-12 שבטי ישראל, גם פה יש 12 אבנים. ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל. וכאן תראו מה מטרת האבנים האלה. למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון בניכם בחר לאמור, מה האבנים האלה לכם? שפה יש רמיזה ברורה לשמות, נכון? לפסח, לשמות פרק י"ג. והיה כי שלחה בנך מחר למור, מה זאת? מה זאת? אתם רוצים את הפרשייה האחרת? אוקיי, בואו נלך לשם. כן, איפה אתם רוצים לקחת? אתם רוצים מי"ב, טוב, בואו נלך לשם. והיה כי אמרו עליכם בניכם, מה העבודה הזאת לכם? אוקיי, אפשר גם את זה. וכאן התשובה היא, ואמרתם להם אשר נחרטו ממי הירדן לפני ארון ברית אדוני בעבור בירדן, נחרטו מי הירדן, ויהיו אבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. כשהמשמעות של הקישור הזה ליציאת מצרים, צריך לעמוד עליו משני היבטים. ראשית, ההיבט הזה של הדורות הבאים. הוא היבט שגם נמצא באופן ברור בניצבים. את אשר ישנו פה היום ואת אשר איננו פה היום. בואי נאמר את זה בקישור למעמד הר סיני. המעמד הר סיני היא חוויה. מי שהיה שם. והברית בערבות מואב של ניצבים, שהברית הזאת נחרטת גם למי שלא היה במעמד הר סיני. והרעיון הזה הוא רעיון שנמצא עמוק גם בסיפור יציאת מצרים. שלא רק מי שיוצא ממצרים נוגע לו, אלא זה נוגע גם למי שבפועל לא יצא ממצרים, שכן, נכון, זה בהגדה של פסח, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא אותנו משם, היינו אנו ובנינו עבדים לפרעה עד היום הזה. כלומר, בסופו של דבר, היציאה ממצרים נוגעת לכל מי ששייך לעם היהודי, גם אם הוא פיזית לא היה שם. והדבר השני שברור שעולה כאן, הוא שהאירוע של מעבר ירדן הוא לא רק אירוע שנועד בשביל להעביר עם שלם מצד אחד של הירדן לצד השני. כי לו היה מדובר בבניית גשר אז לא בונים אבנים, עושים אדרתא. זה ברור שהאירוע של חציית הירדן בעיני יהושע, זה אירוע שהוא אירוע של התגלות, הוא אירוע של השראת שכינה, אירוע שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה לעם, ואת האירוע הזה צריך לחקוק בתודעה לדורות. ונראה את זה מהלך קריאת התנאים, שהתנאים מדברים על זה בצורה גלויה. הם קלטו את זה, הנימה הזאת בתוך הפסוקים. שהאירוע צריך להיות כזה שהוא עושה רושם אדיר, לא רק שהוא מאפשר פונקציונלית מעבר מגדה אחת לשנייה, שהיו בונים גשר, לא יודע, גשר גלים, כן? אלא הוא נועד להזכיר את קריאת ים סוף, שההזכרה של קריאת ים סוף היא קשורה כמובן בקשר בין יהושע למשה, יהושע הוא פני הוא לבנה, משה הוא חמה, הוא מזכיר את הקישור בין כאמור יהושע למשה, כשם שקריאת ים סוף היא וגם בך יאמינו לעולם, וקריאת ים סוף היא, אני אקריא את זה בתוך הפסוקים, אני מקריא. כי את אשר ראיתם את מצרים, אני אומר, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. ובהמשך, ויראו עמות אדוני, ומינו באדוני משה עבדו, זה נותן תוקף לנבואה של משה רבינו. מאמינים במשה, מאמינים באשר. ראשון, באמת, ההנהגה של יהושע צריכה לקבל ממעמד זכירת הירדן, ולכן האבנים האלה, כל התרם הזה, האבנים האלה נועדו להיות אנדרטאות. זאת אבני זיכרון, מי שהספיק קצת לעיין בקוד התנאים, ובתוספת המציינים שעמדו על האבנים. ממש האבנים נשארו עוד במקום. אני ראיתי את ליברמן, הוא מציין שיוסף מתתיור מתאר את האבנים עוד, והוא מפנה גם לאיזה מאמר ב-JQR 1901, אז לא הספקתי לצאות אותו, שגם מישהו שבחר שם מתאר קצת עדויות על זה, אבל זה נועד להזכיר את זה לדורות, את מעמד כריתת מי הירדן. אלו האבנים כאן ומתואר, שהם חן עשו כך, ועשו חן בני ישראל כאשר ציווה יהושע. ועשו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני אל יהושע למספר שבטי בני ישראל, ועבירו ממם אל המלון והניחו שם, ו-12 אבנים הקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים, נושא ארון הברית, והיו שם עד היום הזה. אלו האבנים של יום עבר הירדן. אלו האבנים אבל שנראות מאוד שונות מהאבנים בדברים חבזיים. כי האבנים בדברים ח"ז הם אבנים שמדברות על לכתוב עליהם את התורה. והאבנים האלה נמצאות לא כאן, אלא נמצאות בפרק ח', זה כבר הזכרתי. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. הביטוי אז יבנה הוא בא לתאר עוד פעם, מדומה לפסקה על הציווי. הוא בא לציין שהמחבר של ספר יהושע שם אותו כאן, אבל הביטוי אז מה הוא מתאר? שלא בכך קרה כרונולוגית במקום הזה. כלומר, כבר המחבר של ספר יהושע לא טוען שזה קרה דווקא בנקודה שהוא שם אותה בספר. מצד שני, ברור לכל מי שמעיין, שאם הוא בכל זאת בחר ספרותית לשבץ אותו בפרק ח', כנראה שהוא ראה בזה סוג של רציונל. כלומר, כדאי לספר על זה בפרק ח', למרות שאולי הוא קרה בזמן אחר, לא מאוד ברור מתי הוא קרה, וההסבר הוא די פשוט. למה קשה לתאר את האירוע בהר עיבל לפני פרק ח'? מה קשה בו? כן, לא הגיעו לשם. כלומר, מאוד מאוד קשה לתאר אירוע שמתרחש בהר עיבל כשהעם נמצאים על גדות הירדן. ואני אוסיף שמי שלומד ספר יהושע מבין שכדי להגיע מהירדן להר עיבל, יש בדרך כמה כנענים. אנחנו צריכים לעבור את האי. זה לא לחינם שזה ניתן אחרי מלחמת האי, התיאור מסופר. ובלשון אחרת, אני אציף את השאלה, זאת שאלה מרכזית שנראה אותה היום, שהטרידה התנאים. צד אחד, בספר דברים, הציווי הוא ביום שעוברים את הירדן. בדברים חזאים. כן. והיה ביום אשר תעברו את הירדן והקמות עליך אבנים גדולות. ביום עבר, מצד שני, ביום עבר הירדן, איפה הם בהר עיבל? הר עיבל נמצא בלב השטח הכנעני, קשה להגיע לפחות בספר יהושע, המיקום, המקום שבו בוחרים לתאר את המעמד, הוא במקום שהם פתחו את הדרך להר עיבל, שהם יכלו להגיע אליו ריאלית. יחד עם הציון, אז יבנה יהושע, אני לא אומר איך זה קרה פה, כן? אבל זה בהחלט מציף את השאלה של היחס בין התיאור ביהושע לבין התיאור בתורה. מיד נראה את האופן שבו התנאים מטפלים בזה. ואז יש תיאור של האירוע שמחזיר כל הזמן לציווי בדברים חזיים. כאשר ציווה משה עבד אדוני אל בני ישראל, הכתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים שלמות, שלא הניף עליהם ברזל ויעלו עליו עולות לאדוני ויתבחו שלמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל. וכל ישראל וזקנה ושוטרה ושופטה עומדים מזה ומזה אל אהרון. נגד הכהנים הלוויים גוסי ברית אדוני. כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים וחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם בישראל בראשונה. האם התיאור הזה נראה לכם דומה לגמרי לתיאור בספר דברים? לפי התיאור כאן ביהושע, איך הם עמדו? נראה שכולם למטה. כלומר, בתווך, באמצע עומדים, עומד אהרון, נכון? ובצידו הכהנים הלוויים נושאי אהרון, סביב אהרון מי עומדים? השוטרים, השופטים, הזקנים וכל ישראל, שהם עומדים מול הגריזים, אבל נראה שכולם למטה, שכולם נמצאים בתוך איזשהו מעמד שהוא קורא למטה. למטה זאת בספר דברים בחבזיים, גם הלווים נמצאים למטה, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל. איפה בדיוק הם עמדו לפי התיאור הזה? עמדו על ההר ולמטה עמדו הלוויים וצעקו עליהם? יש פה שאלה צריך לבדוק לבי ההתאמה בין התיאורים. מה שאני אעיר הוא שאדם זרטל בספר שלו שהזכרתי, שניסה לזהות את המקום שהמעמד הראה, הוא מתאר שם תיאורים מדהימים. איך הוא חיפש מקום שאפשר לקיים כזה טקס מבחינה טופוגרפית. מה שהוא מתאר שם הוא, אני גם אוסיף שהרב יואל בן נון, סיברתי איתו, יבוא לבזרת השם להביא שיעור על הנושא הזה. זה מאוד קרוב לליבו הנושא הזה. כולם חיפשו מול הר גריזים, ולכן הם לא מצאו. הוא עבד אחרת, הוא אמר, אני לא יודע איפה זה הר גריזים. כלומר, הוא לא הניח באופן מיידי שהר גריזים של היום הוא הר גריזים של המעמד. והוא חיפש מקום שבו אפשר לקיים כזה טקס. והוא מצא את זה בצד השני של הר עיבל, לכן גם הוא הזיז את הר גריזים מקום, רק שתדעו. הוא טוען שג'בל כביר זה הר גריזים, ולא הר גריזים המקובל. ג'בל כביר זה איפה שאלון מורה, למי שמכיר את האזור שם. והוא מתאר שם את הניסיונות שלו עם הצוות, שאנשים יעמדו בגיא שם, וידברו ולראות מה האקוסטיקה, אם אנשים יכולים לשמוע. והוא מתאר שיש שם כמו, אם אתם מכירים את התיאטרון היווני, מה כל הרעיון הזה שיש במה למטה ויש סביב אנשים שיושבים? זה יותר אקוסטיקה, יותר הד, שבלי רמקול אפשר לשמוע. אני לא עליהם מיקרופונים, היום שולחים לתיאטרון, יש מיקרופונים. אבל הם יצרו סביבה של אקוסטיק עם הד טבעי, הוא מתאר איך הם מעמידים שם חלק מהארכיאולוגים, ומנסים לקרוא ארור האיש, ובודקים עד איפה זה מגיע, וזה מגיע. ויש שם תיאור מדהים, איך הוא כאילו מרגיש שהוא מצא את המקום. שבו זה היה ממש, כן. נכון שזה ודאי יותר ריאלי כשישמעו שכולם נמצאים יותר למטה, כן? בכל מקרה, זאת שאלה נוספת שעולה, כלומר, שאלה ראשונה שעולה שם הוא כל הסיפור של הזמן. מתי זה קורה? כן? שנית, השאלה השנייה היא התיאור הממשי של השטח. גם לגבי הכתיבה על האבנים, אם שמתם לב, לא נזכר פה הסיד בספר יהושע. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה, הברכה והקללה, ככל הכתוב בספר התורה. זה היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, אנשים ועטף, וגם הולך בקרבם. ודאי העורך של ספר יהושע איזה רושם רוצה ליצור, שזה מתאים בול למה שכתוב בספר תורה את משה. כך הוא ודאי מתאר את זה. הוא חוזר על זה יותר מדי פעמים, אז זה עשה לי חשוד. כלומר, אני אגיד את התורה הכי פשוטה. צריך להגיד 5 פעמים, זה כמו משה רבינו, אז תמר רגע, אולי זה... ברור שהוא רוצה לתאר מה שהיה ולומר שזה מתאים לספר תורת משה. הבעיה שהתנאים לא לגמרי השתכנעו מזה. אוקיי, ובואו נעבור עכשיו לתנאים שאני אסביר את, 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 את סדר הלימוד שלנו. הגמרא, אם מישהו יצליח קצת לעבור עליה פה בסוטה, בנויה מלקט ברייתות שהיא שוברת קצת הרצף שלהם. אני אסביר קצת מה אנחנו נעשה. בלמדגים על המודבט הגמרא מצטטת תנתנו רבנן ברייתה מהספרי. ספרי דברים שמנסה לזהות את המקום. לאחר מכן הגמרא עוברת לברייתא תנור רבנן, שזה פרק ח' בתוספת הסוטה. כל הפרק מתאר את המעמד בהר גריזים והר עיבל, שהבבלי מביא את כל הברייתא הזאת עם כמה פרצות. כך למשל, בלמד ד' עמוד א', יש הזכרה של המרגלים בברייתא, אז הבבלי אומר פז, בוא נשים רגע תיגה את הברייתא, בוא נדבר קצת על המרגלים. ואז יש פה דף שלם על המרגלים. דבר דומה קורה בלמדי עמוד א', רוצים לראות במקום שבו הבבלי חוזר לברייתא, זה בלמדי עמוד א' בשורות הרחבות, כתוב מלמד, בתוספות שם, מלמד שמיטה, מול זה כתוב כיוון שעלה האחרון, זה המשך הברייתא. היה פה הפסקה אדירה, שקצת נדמוד על חטא המרגלים. ואחר מכן מביאים פה ככה את חטא עוזה, אז מה הבבלי אומר? פה, אז עוד פעם. בואו עכשיו נדבר קצת על חטא עוזה. אז הבבלי דן בחטא עוזה, כעמוד שלם, עד שהוא מגיע באמצע העמוד, יש שם נקודותיים כאלה, נמצאת אתה אומר, והתוספת הזה זה המשך רציף. מה שאני מציע שאנחנו נעשה זה שנלמד לפי סדר התוספת הרציף, בואו נלמד את המעמד בהר גריזים והר עיבל כשעצמו, ואז נקדיש זמן למובלעות האלה של הבבלי, קצת להבין מה זה חטא המרגלים, קצת על חטא עוזה, שהעבודה שאני רוצה שנעשה תהיה עבודה של התוספת במרכז, אחרי שנלמד גמור את הספרי, יחד עם מקבילה בבבלי, מקבילות בירושלמי, ומאוד כדאי להיעזר מי שיש לו בבית, בתוספת כפשוטה של שאול ליברמן, שגם נותן פה פירושים לחלקים של הירושלמי, וגם מפנה לספרות הנעים בכלל. אנחנו נפתח בספרי, בדברים. כאן הספרי פותח בניסיון לזהות את, את המקום. אני כבר אימלתי לכם את זה יפה שם בדפים, הרי ראינו בדברים י"א את התיאור הארוך הזה מאוד, הלוהם עבר הירדן אחרי דרך מבוא השם, דיברנו על הבעיה של איך יוצרים מפה, וכאן הספרי אומר כך, הלוהם עבר הירדן מעבר הירדן ואילך דברי רב יהודה, מה פירוש ואילך? הכוונה רחוק מהירדן, אחרי דרך מבוא השמש, מקום שחמה זורחת, ניגע בזה בהמשך. אבל איך הוא מפרש מבוא השמש? כשהשמש יוצאת. או בלשון אחרת צריך להגיד איסט, מזרח. כן? זה לא מאוד ברור למה הוא מנסה להגיד מזרח, הרי כשעוברים את הירדן, איפה הם נמצאים? במזרח, איפה זה שכם? במערב. כן, כשנעבור לדעה הבאה, אם מישהו מספיק לראות אותה, של רבי אליעזר, שם רבי אליעזר חולק. אבל יזר אומר שחי דרך מבוא השמש מקום שחמה שוקה, בשביל אחרת הוא אומר מערב, אבל דווקא רב לזר נראה שהוא טוען שזה קרה קרוב, שהוא קרה קרוב לירדן, זה לא כך ברור, לכאורה צריך להיות הפוך. וכך רבי פינקלשטיין בהערות שלו כאן הוא מציע שצריך להפוך. הבעיה שיש לפינקלשטיין היא בעיה מאוד חמורה, שבכל ידי הנוסח זה ככה, כלומר, גם בספרי, גם בבבלי, גם בירושלמי. אין בלו עד נוסח אחד שבו, זה כמו שפינקלשטיין מציע. ולכן מבחינה פילולוגית, קשה מאוד לקיים את ההגעה הזאת. זה יותר מדי מקורות מקיימים, שרבי יהודה אומר שזה במזרח, ושרבי אליעזר אומר שזה היה במערב, בשביל להחליף אותם. מי שוודאי קלט את הבעיה, הוא התפתל בגלל זה, היה רש"י.
למה לא אמר שזה מפרשם, מבוא השמש? אחרי זה מול.
מה זה?
הם מפרשים
עד
מבוא השמש, ואחרי זה מול,
דבר כזה,
הופך את זה.
כן. כי פרשם
רק על מבוא
השמש. בוא תראה רש"י, אומר רש"י ככה, אחרי דרך מבוא השמש, מהו מבוא השמש? זהו מזרח, כשהשמש באה משם, כלומר, רחוק ממזרחו של ירדן, ומצינו בבראשית רבה כל מקום של דבר אחרי מופלג. אז מה רש"י כאן עושה? זאת אומרת, דרך מבוא השמש, הכוונה מזרח, אז מה זה אחרי דרך מבוא השמש? רחוק מהמזרח. זה בכל זאת נראה קצת משונה, זה מדבר ככה, כן? זה ברור שרש"י התקשה להבין את זה, כלומר, זה קטע קשה, שאני לא לגמרי יודע להסביר אותו, גם קשה לי להגיע את כל המקורות בגלל זה, אבל בכל מקרה נמשיך. אצל אלוני מורה, אלן הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה. מה אלון מורה אמור לאלן שכם? אף אלון מורה אמור כאן שכם. וכאן הספרי ממשיך. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אמרתי לנו סופרי קוטיים, זייפתם את התורה ולא הענתם בה כלום. פה יש רמיזה ברורה, לא רמיזה, זה נאמר במפורש, לנוסח התורה השומרוני. שבאמת בנוסח התורה השומרוני כתוב אצל אלון מורה, שכם. בתוך ספר התורה השומרוני כתוב שכם, בדברים חפזיים. וכאן יכולים לראות מה העמדה של חז"ל, מדובר בזיוף. כלומר, למה השומרונים הוסיפו את המילה שכם? א', זה המקום שלהם, וב', מה אין להם, לפחות לפי התיאור גם הספרי, אין להם תורה שבעל פה, ולכן הם רוצים שזה יהיה כתוב במפורש. וזה, הוא אומר להם כך, זייפתם את התורה, כלומר, זה זיוף. בנוסח התורה המקורי, הביטוי שכם לא מופיע, ולא הענתם בכלום, כלומר, למה פה לא היה צורך בדבר הזה, למה? שכתבתם את אלון מורה שכם, הפענו למדים שזהו הר גריזים והר עיבל, שבין הקוטיים שנאמר אלו המה בעבר הירדן, אצל אלוהים מורה, ואלוהים אומר, ויבור אברהם בארץ, מה אלון מורה אמור לאלן שכם, אף אלון מורה אמור כאן שכם. שכאן מאליו עולה השאלה, האם בדיון החזלי עומד על הפרק רק בעיות של יהושע, דברים וסידור המקראות, או שמה יש פה בתוך העמדות שמתגמשים וגבשים התנאים, גם ממד פולמוסי, או נאמר, האם לאור אמירה מפורשת כזאת, שזייפתם תורתכם, אנחנו לא נשמע איזושהי הד לכך שיש מי שלא רוצה שזה יהיה בהר גריזים והר עיבל, מהסיבה הפשוטה שהוא מעוניין לנתק את עצמו מהתודעה השומרונית. לפחות רבי יהודה מתאר אחרת, זה אכן הרע בהר גריזים והר עיבל, זה אפילו נקרא כאן, תשמעו את הביטוי המדהים הזה, הוא נקרא הר גריזים והר עיבל שבין הקוטיים. כלומר, יש פה מודעות מוחלטת שזה אזור שומרוני, ו... זה היה שמה, וכך יש לפרש את המקראות. אין צורך לכתוב את זה במפורש בתורה, כי יש תורה שבעל פה. אנחנו יכולים להגיע למסקנה הזאת לבד. כמעט הייתי אומר יותר מזה. למה זה חשוב שזה בתורה שבעל פה ולא כתוב מפורש? כביכול, התורה מתאמצת לא לכתוב שכם. הרי בינינו לא יותר קל במקום לכתוב הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש, הדרך לא יותר קל להגיד הלא... הר גריזים והר עיבל ליד שכם, זה לא יותר קל, תגידו לי. זה הרבה יותר קל. כאילו, כמעט הייתי אומר, התורה מתאמצת לא להגיד שכם. אני ככה נוטה גם להבין את האמירה, זייפתם תורתכם, כלומר, אנחנו, התורה כל כך התאמצה לא לכתוב שכם, אז מה אתם כותבים אותו? אני אגיד בצורה אחרת. אם שכם כתוב, מה מיותר? כל עריכות הדברים, זה כאילו ברור שמי שכותב, הלא הימה אחרי דרך רבוע השמש, ברור שהוא לא כתב שכם. זה פשוט לא יכול להיות. ואז נשאלת השאלה הפשוטה, אז למה הוא לא יכתוב שכם? יותר קל לכתוב שכם. אז אולי התשובה היא שהוא לא רוצה להגיד שכם. כלומר, הוא רוצה שזה יקרה בשכם, הוא לא רוצה שיגידו שכם. עכשיו, זאת למה? הוא רוצה שזה יהיה בשכם, דיברנו על זה בפעם קודמת, כי שכם הוא מרכז הארץ, שכם זה המקום לתת יתד וארץ ישראל, וצד שני הוא לא רוצה להגיד שכם, כי שכם היא בין הקוטים, אז הוא מגיע לשכם בלי להגיד שכם, ואז זה לא שכם, ואז זה הר עיבל. אז אפשר להגיש פה את המתח הזה, אבל בכל מקרה, לדעת רבי יהודה מפורש שהמעמד מתרחש, קורה בהר גריזים והר עיבל, המוקמים ליד שכם, שכך גם מפורש במשנה, כך שאני גולם לך את זה, כן, המשנה אומרת, תשמעו את הלשון, המשנה כאן מנוסחת כמדרש הלכה. ברכות וקללות כיצד? כיוון שעברו ישראל את הירדן ובאו להר גריזים ועלה לבר, שבשומרון שבצד שכם שבאצל אלוני מורה. שנאמר הלא המה בעבר הירדן, עלינו הוא אומר, ויעבור אברהם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה, מה אלון מורה אמור לאלן שכם, אף אלון מורה אמור כאן שכם, כשאני אוסיף, שהשימוש בגזירה שלה הוא לא רק פענוח של, אז איפה זה? אלא הוא מוסיף גם את הקישור הברור לאברהם, אני כמעט אגיד, אתה בוחר בשכם לא בגלל השומרונים, אתה בוחר בשכם בגלל אברהם אבינו. זאת הסיבה שאתה בוחר בשכם. זאת הדעה הזאת, שכנגד זה, הספר מביא דעה חולקת. רבי אליעזר אומר, לא זהו הגרזים והריבה שבין הקוטים. דוחה את הזיהוי שזה הראה ליד שכם. בואו נקשיב לנימוקים שלו. שנאמר על אוהמה בעבר הירדן, עכשיו הוא מתחיל לוקח את כל הפסוק ומתחיל לפרש אותו באופן אחר. אבל בואו נראה, הוא לא מפרש את הפסוק כמו שהוא טוען שהפרשנות שלהם היא פרשנות שלא אפשרית. כלומר, רבי אליעזר לא מציע זיהוי כמו שהוא דוחה את הזיהוי שלהם. הוא אומר כך, שנאמר על אוהמה בעבר הירדן, הסמוכים לעבר הירדן. הוא מפרש שהמה בעבר הירדן, הכוונה הוא קרוב למעבר הירדן, ואילו הגריזים והריבה לאיפה הם? רחוקים. אחרי דרך מבוא השמש, מקום שחמה שוקע. טוב, את השאלה העליתי, אבל הוא, הטענה היא, זה לא מתאים. בארץ הכנעני לא היה אלא מן החיבים. בלשון אחרת, שכם היא עיר של חיבים. כן, איך אני יודע ששכם היא עיר של חיבים? דיוויד עושה ככה בראש, כן, דיוויד. עכשיו ויש לך, אני פותח בדלת, ויער אותה שכם, מלחמור החיבי, נשיא הארץ. השכם הוא לא... הוא לא כנענים. הלאה. היושב בערבה לא היה אלא בין הערים. שכם הוא בין הערים, אבל כתוב היושב בערבה. ערבה הוא בקעת הירדן. זאת הערבה בזמן התנך. מול הגלגל, אין אלו רואים את הגלגל. המקום צריך להיות מול הגלגל, וכידוע הרגזים והריבה בשכם, לא רואים את הגלגל. ששימו לב שרבי אליעזר הוא לא מציע... זיהוי כמו שהוא, הוא דוחה זיהוי. זה מה שרבי אליעזר עושה, הוא דוחה זיהוי. הוא לא מציע, הוא רק אומר, זה לא יכול להיות הגריזים והריבל שבין הקוטיים, כי הוא לא מתאים למה? הוא לא מתאים לנתונים. למה הוא לא מתאים לנתונים? אפשר כמעט לומר את הדברים בצורה ברורה. הוא רחוק מדי מאיפה? מהירדן. כלומר, אם אני בסופו של דבר מקשיב לנתונים, אחרי, אני חוזר, אלוהים בעבר הירדן זה צריך סמוך לעבר הירדן, מול הגלגל, אין אלו רואים את הגלגל, כלומר מה בעצם הטענה שלו שהר גריזים והר עיבל הם רחוקים, זה לא יכול להיות הם, איפה המעמד הזה היה צריך להתרחש? סמוך לירדן, סמוך לגלגל. זאת הטענה המרכזית של רבי אליעזר, שנשאל את עצמנו מאיפה הביטחון הגדול הזה שהוא חייב להיות סמוך לירדן, סמוך לגלגל, מאוד פשוט. מאיפה הוא לקח את זה? כן, כשאני פותח את ספר דברים, ואני חוזר עוד פעם לפתיח של פרק חפזיים. שם הפתיח אומר, והיה ביום אשר תעברו את הירדן, ביום שבו עוברים את הירדן לא ממש נמצאים איפה? לא ממש נמצאים בשכם והר גריזים והר עיבל, ולכן אולי, כלומר הוא לא אומר את זה במפורש, אבל הטענה היא, שהמעמד הזה היה צריך לקרות איפה? ליד הירדן. אז הוא יכול להתאים ליום שבו עוברים את הירדן. אין לשלול גם שמה שהציק ל... אני פעם, הזמנתי את רמש דימת מהשיעור, לתת שיעור בישיבה בין צורים. והוא בזמן השיעור והאמפי שלו הוא לא התקלקל, יש לו כנראה שק הזה. בכל אופן, יש כאן מחלוקת בין רבי יהודה ורבי אליעזר. כן, מצוין, תודה רבה דיוויד. דיוויד שואל שאלה מצוינת. ויש פה מחלוקת תנאים, האם המעמד מתרחש ליד שכם, בהר גריזים והר עיבל, או אם הוא מתרחש ליד הירדן. כן? שאם אני חוזר, אם אנחנו רוצים להקשיב למחלוקת, הרי הדבר הפשוט יותר לדעתכם הוא איפה לשים את המעמד הזה. ליד שכם או ליד הירדן? דיוויד, מה אתה אומר? חצת, לא? ברור שזה יותר פשוט שהוא קרא ליד שכם, לא? למרות ששכם לא כתוב, כן? טוב, ברור שזה יותר פשוט. יש שם הר, יש שם שני הרים, כן? לא משנה, כרגע מי הוא הר גריזים, בסדר? אבל יש שם הרים, יש שם... ליד הירדן לחשוב שיש הר גריזים והר עיבל, דיוויד אמר, אני לא מבין כלום. כן? אתה צודק, אתה באמת צודק. ומה שצריך לעמוד הוא אחרי השורש העמוק של הוויכוח, שכאן אני ברשותך, אני אקח אתכם לירושלמי, שכן הירושלמי היה מוטרד מהשאלה שלך דוד, ולכן הירושלמי כאן הציע פתרון לשאלה הזאת, שבוא נשמע את דעתך עליו. בסדר? אני מבקש ממך לחוות דעה. את מציגה את הסול עדיין, אוקיי? קודם כל, הערה אחת על הבבלי והירושלמי. אני הבאתי לכם בדף את הברייתא כפי שנמצאת בבבלי והירושלמי. עכשיו תשימו לב פה לדבר שהוא אופייני לבבלי מול ירושלמי. הבבלי מביא ברייתות, תמיד אתה יודע שמדובר בברייתא. אם ראיתם את האופן שבו הבבלי מביא, זה מתחיל בתנור הבנן, אלוהימה וברדן, זה ברייתא דספרי. כן, מי שרואה את האמצע, כשמגיעים פה לרבי אלעזר ברבי יוסי, אז אפילו כתוב תניה, הפרידו שתי ברייתות, כל זה מקפידים, אתה יודע, ברייתא, 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 כשנגיע בבבלי להמשך, לברייתא דתוספתא, איך יהיה הפתיח? תנור הבנן, כיצד עברו ישראל את הירדן. כל הזמן יש ציון של ברייתות. זאת אומרת, אתם הולכים לירושלמי, יכולתם לראות, זה אופייני, זה קורה הרבה בירושלמי. כשהירושלמי מתחיל, הלא הימה בעבר הירדן, בלי להגיד, תנו רבונון, תניה, למרות שמדובר פה בציטוט ברור של ברייתת הספרי גם כן. בהמשך, כשהירושלמי מביא את רבי אלעזר בן יעקב, אז מה כתוב שם? תנאי. גם הבא, בירושלמי לפעמים זה מופיע, אבל הירושלמי הוא לא מקפיד לספר לך שמובים מקור תנאי, הוא לא מקפיד לספר את זה. הוא יכול לצטט ברייתות שלמות בלי להגיד לך שזה ברייתות. תופעה שלמה בירושלמי. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים לרגע בברייתות האלה כאן, בבבלי ובירושלמי, אז יכולתם לראות שהברייתא בבבלי היא כמעט מילה במילה הברייתא של הספרי. כן, הבבלי כמעט לא משנה. הברייתא כמעט אותו דבר, חוץ מתוספת אחת בשורה 51, הלוהמה בעבר הירדן, סמוך לירדן, דהי מעבר הירדן ואילך, ולא כתיב היה בעוברכם את הירדן. וזה מאוד חשוב, התוספת הזאת. התוספת הזאת מגלה איך הבבלי פירש את האופוזיציה של רבי אלעזר לפרשנות של רבי יהודה, שהיא הרבה יותר פשוטה. מאיפה באה ההתעקשות שלו? הוא בא מספר דברים. כשלמדתי דברים חבזיין של בעיה ביום אשר תעברו את הירדן, הוא חייב להיות איפה? במיד הירדן. אחרת אי אפשר לעשות טקס ביום שעוברים את הירדן, שהוא יהיה בבר גזרי בהר עיבל. כלומר, הבבלי מוסיף פה משפט אחד שלא נמצא בספרי, אבל בזה הוא מגלה על האופן שבו הבבלי מפרש את השיטה הכל כך מוזרה הזאת, לכאורה של רבי אלעזר. רבי אלעזר, הייתי אומר, הוא אידיאליסט, הוא אולי אפילו בריסקר. הוא קורא איך זה צריך להיות, ואז מה הוא מניח? שככה זה היה. נכון? כלומר, ספר דברים הוא גורם לך לתאר מה קרה בספר יהושע. כנגד זה יש גישה אמפירציסטית קצת יותר, שמה היא אומרת? תקרא ספר יהושע, וספר יהושע די ברור שזה לא קורה ביום שעוברים את הירדן, ודי ברור שזה לא קורה ליד הירדן, כן? אבל הבבלי כאן מגלה את הקלף שלו, זה הבבלי לא מדגיש, למרות שדעתי יש איזה סימנים, את הרצון להתרחק משכם, להתרחק מהשומרונים. זה גם יכול להיות ברקע, אבל בבבלי זה לא מודגש. אפשר להרגיש את המתח הזה, זייפתי עם ספרי קוטין, כלומר, הברייתא מספרת בעליל שיש פה אישו, שאני לא יודע את מקומו המדויק, אבל הוא ודאי קיים ברקע. עד כמה יהושע קשור לשומרונים, we don't like that, כן? אבל הבבלי בפירוש אומר, הבעיה היא ספר דברים. חייב להיות שהטקס ביהושע מתאים לספר דברים, לכן הוא לא היה יכול לקרות ליד שכם. מה שדייביד שואל, זה איפה הוא קרה ואיך הוא קרה. כן, אז מיד נגיע. אמרתם, שולחים לירושלמי, יכולתם לראות שהירושלמי דווקא re-shuffle את הברייתות. כאילו, הירושלמי פה לא מביא את הברייתה בצורה היסודית שלה עם תוספת, אלא הוא פשוט מחליף את כל הסדר שלה. הנה זה פה. הירושלמי מתחיל את הזייפתי עם ספרי קוטים, הירושלמי מעיף לסוף. ראיתם? לשורה 82. הוא יוצר רצף ברור של מחלוקת בין רבי יהודה, שבירושלמי הוא בסוף כל הניתוח של הפסוק, דברי רבי יהודה, ומדגיד לו ישירות את רבי אלעזר. לכאן יש תוספת חשובה מאוד בירושלמי, שבה ירושלמי שואל את השאלה שדייוויד שאל אותה, שאלה המתבקשת, כן? מהי השאלה? אני מקריא. שואל הירושלמי, מה מקיים רבי אלעזר? רק גזים והריבל? שאלה של דייוויד. מה קרה פה? אוקיי. נקרא לי על ירדן, אבל איפה יש שם גזים והריבל? תראו את התשובה. שתי גבשושיות עשו, וקראו זה הגזים וזה הריבל. כלומר, הם בנו שם שני, לא רצו להגיד הרים, כי ידעו שרק הורדוס בונה הרים, אז גבשושיות, כמו טילי יפה כאלה קטנים, ואחד קראו הר גזים, ואחד קראו הר עיבל, ועשו שם טקס.
ואיך קרה
עמדו על זה? עמדו מתחת, לא יודע. שאלה טובה. זאת התשובה שהירושלמי נותן, שבוא נעשה קצת לעמוד על משמעות. אגב, זה ברור שגם הירושלמי, בדומה לבבלי, מבין שזה חייב לקרות ביום שעוברים את הירדן, ולכן זה חייב לקרות ליד הירדן. זה לא יכול להיות במקום אחר. מצד שני, הירושלמי פה מוסיף תוספת מאוד מאוד חשובה, שניסו באופן מלאכותי לדמות שהם נמצאים בהר גריזים והר עיבל. או בלשון אחרת, זה לא שאני מעביר אותו ליד הירדן ועכשיו אין הר גריזים והר עיבל. אלא אני יוצר אותם באופן מלאכותי. מה שמחייב אותנו לשאול, לדרוש מעצמנו להבין, למה עושים שתי גבשושיות וכמו שוח כזה, שולחן חול, וקוראים לו הר גריזים והר עיבל. זה כמעט ברור שאנחנו מעוניינים לדמות שהוא אכן אמור לקרות איפה? בהר גריזים והר עיבל. או בלשון אחרת, שאני באופן מלאכותי דומה תואמי הר גריזים והר עיבל, בזה אני מנסה להגיד, באופן מעשי זה יתקיים ליד הירדן. אבל מבחינת המהות של הטקס, אני מעוניין שהטקס אכן יהיה טקס שיש לו את הממדים של המיקום של הר גריזים והר עיבל, רק שהם, זה הר גריזים והר עיבל וירטואליים כאלו. כלומר, הם עברו מקום. זה הדגש הזה, וכאן צריך להחזיר עוד פעם את כל מה שכבר עסקנו. למה חשוב דווקא, מה חשוב במיקום של שכם? אבל שכם, או הר גריזים והר עיבל, הופכים למקומות סימבוליים, ממקומות ממשיים ריאליים שבהם הטקס מתקיים. עכשיו, מה יענה רב יהודה, אם נמשיך קו התלמודי, שצריך לשאול מה כל אחד עולה לשני, מה הוא יענה על השאלה של איך מקיימים את ספר דברים? אז התשובה נמצאת במשנה, אם מישהו שם לב לזה. נמצאת במשנה? לא, זה לא במשנה, סליחה, זה בתוספתא. כבר שמתי לכם את כל התוספתא. התוספתא נמצאת ב... הלכה נו שלחו 60 מיל באותו יום נו. כן, בשורה 126 בהלכה זין בשורה 124, אוקיי? בואו וראה כמה ניסים נעשו לישראל באותו היום. עברו מהירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל שבשומרון שבצד שכם שבעצם אלוני מורה שנאמר אלוהימה בעבר הירדן יותר מ-60 מיל וכולי. כלומר, מה התוספתא כאן אומרת? שקרה נס באותו יום, כל עם ישראל, מה קרה לו? היום אומרים הארי פוטר, התעתק. הוא עף להר גריזים והר עיבל, עשה טקס, ומה הוא עשה? עף חזרה לירדן כדי להתחיל לכבוש. כן? זה נס. ויש פה גם תיאור של המרחק הגיאוגרפי. יותר מ-60 מיל, כלומר 30 מיל לכל כיוון. אפשר הייתי אומר לחוש יותר טוב מכל דבר את הבעיה, יותר טוב מאשר התשובות. כלומר, התנאים יושבים, הייתי אומר, מבוכים מהפער הברור בין הזמן שבו צריך לקיים את המעמד לבין המיקום הגיאוגרפי. שפשוט בלתי אפשרי ליישב אותם יחד. והאמת היא שהבעיה היא מתחילה אולי כבר בספר דברים. זה כמעט בלתי אפשרי ביום שעוברים את הירדן להיות בהר עיבל. זה פשוט לא אפשרי. וכאן התנאים הלכו כל אחד בכיוון אחר. יש שהעדיף את המיקום, אבל לא רצה לוותר על הזמן, ולכן, מה היה הטענה שלו? היה נס. יש שאמר, עדיף הזמן, ואני אוותר על המיקום, ואז המיקום הופך למיקום סמלי. זה בעצם המחלוקת. מה שחשוב לי לציין, הוא ששניהם מוטרדים מאותן בעיות, ושזה לא שיש פה אחד שפותר יותר טוב מהשני בהכרח, אלא כל אחד... הוא העדיף משהו אחד וויתר על משהו אחר. יש מי שהעדיף את המיקום על חשבון הזמן, יש מי שהעדיף את הזמן על חשבון המיקום.
אבל
אבל הרעיון שביום שוברים את הירדן יהיה טקס בעל הירדן הוא, הוא, הוא רעיון שבכוחות טבע רגילים הוא לא יכול להתרחש. הוא צריך להיות עם איזשהו ממד, ממד ניסי. יש בירושלים הדעה השלישית בהמשך, שידיעה מדהימה.
למה
זה?
למה התיאור בפרח
חד
של
יהושע
לפי שני
ידעות?
למה
זה נמצא?
מה
המיקום
שלו בפרח?
שאלה טובה. מה אתה חושב?
זה לא כך ולא כך.
לא כך ולא כך. מה דעתך קרה באמת?
אחר כך.
קרה אחר כך. אז בוא נקרא את הירושלמי בהמשך. כמה אחר כך זה קרה. אבל זה באמת דעה שלישית. שמופיע... אני לא מצא... האמת היא מופיע בתנאים. אגיד לכם איפה מצאתי אותו. זה אפשר ליברמן עזר לי. במחילת לדברים, לא בספר אלה דברים, שהוא דיבר רבי עקיבא, אלא במחילת לדברים, שחלקים נמצאו בגניזה, התפרסם חלקים מזה, הרד"ץ הופמן, שחלק שחזר בציטוטים, חלק בקטעי גניזה, זה נמצא במדרש תנאים בעמוד 58, מי שרוצה להסתכל, שם מופיע דעה שלישית בתנאים של רבי ישמעאל. זה מצוטט פה בירושלמי בהמשך, שם הירושלמי אומר, אחרי כל הסיפור אם נומתי לסופרי כותים, אומר הירושלמי וחיד רבי ישמעאל, דרבי ישמעאל אמר כל ביות שנאמרו בתורה, לאחר 14 שנה נאמרו, שבע שכיבשו ושבע שחילקו ודקבתה, לא נאמרו ברכות וכללות אלא לאחר 14 שנה. 14 שנה, סלם, אתה שומע? היטיב רבי חנן יקום מרבי מנה, והכתיב היה בו ברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אמר לי, אבנים הקימו מיד, ברכות וכללות לאחר 14 שנה נאמרו. כשכן הופיעה דעה שלישית, שבאת, המעמד לא קרה ביום שעברו את הירדן. המעמד קרה אחרי 14 שנה, שכאן רוצים לצרף את זה לרעיון שהוא לא כך פשוט כאן. זה שיטת רבי ישמעאל, שכל מקום שנאמר כי תבור, אולי אתם מכירים את זה, שכתוב כי תבואו הכוונה רק אחרי 14 שנה של כיבוש וחילוק, שכתוב והיה בבואכם זה מיידית. וזאת למה שבבואכם יכול לציין שהגעתי למקום, והכי תבואו אומר שהתיישבתי למקום. כלומר, הביאה היא לא רק שכף רגלי דרכה על המפנה, אלא שהביאה על המקום הוא להתיישב בו. וזו שיטת רבי ישמעאל. הבעייתיות, או מה שגרם התנאים האחרים לדחות את זה כאן, הוא לא בהכרח כי הם דוחים את תפיסת רבי ישמעאל בכל מקום, אלא כתוב, והיה ביום אשר תעברו את הירדן. כלומר, זה לא כל כך פשוט, את זה להפוך ליום קצת ארוך, כן, 14 שנה. בכל מקרה, יש פה בתנאים, ברבי ישמעאל, דעה שלישית, שאומרת כך, אבנים הקימו מיד, וברכות וכללות לאחר 14 שנה, יש לזה גם קיום בתוך דברים חפזיים. כי דיברנו על זה בשעתו, שקראנו שם את הפרשה, שיש שם פעמיים אבנים. בפסוק ב', והיה ביום אשר תעברו את הירדן, וכימותה לך אבנים גדולות, וסתה אותם בסיר, וחטפת עליהם את כל דברי התורה הזאת. בפסוק ד', והיה בעוברכם את הירדן, תקימו את האבנים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום בהר עיבל, וסתה אותם בסיד, ובנית שם מזבח, וזבחת, ועוד פעם וחטפת על האבנים. יש פה תיאור כפול. בעצם מה שרבי ישמעאל נראה כמקיימו, שיש משהו חלקי שקורה ביום שבו עוברים את הירדן, שעוברים ליהושע, הדבר המרכזי הבולט הוא לא הכתיבה על האבנים, אלא הגלעד לזכר הנס, וזה קורה ביום שעוברים, ואחרי זה, אחרי כיבוש וחילוק, אז מבצעים את החלק השני של הפרק. אז עושים מעמד, קוראים לכולם, שדומה לי שהמחלוקת כאן היא לא המחלוקת פרשנית. אתה יודע איך מיישבים את הבעיה? בעצם יש פה בעיה גדולה. אלא המחלוקת היא גם טיפולוגית בהבנת המשמעות של הטקס. כי בשעתו דיברנו לא מעט על המשמעות, למה זה צריך להיות ביום שעוברים את הירדן. זה דווקא ביום שעוברים כדי ליצור ביום המעבר, ליצור את הקריטת הברית, כדי שהכניסה תהיה מכוח ברית עם הקדוש ברוך הוא, ושכל ההגעה לארץ יהיה לתנאי אלה. אבל הדבר הזה, וזה הדבר הזה מחייב שקרה מיידית. וזה מה שהיה חשוב לרבי יהודה ורבי אלעזר, זה קרה מיד. זה קרה, כלומר, הייתי מדגיש, לא רק שחשוב להם זה ביום שעוברים את הירדן, כי כך כתוב בתורה, אלא כי יש בזה משמעות חשובה מאוד למעמד. מיד הכניסה לארץ, אתה... מקיים את הברית. בצד שני, יש גם ממד דווקא חשוב מאוד, שכריתת ברית, דווקא אחרי הכיבוש והחילוק, דווקא כשמתחילים לשבת בבתים, דווקא כשהעם יושב, אז עושים סדר במשמעות הישיבה, כשאני אזכיר פה שני דברים. אחד זה ספר דברים כולו, זועק את העניין הזה, שהסכנה הרוחנית הגדולה בארץ של שכחת השם, היא דווקא שיושבים בה, בתוך הבתים, ולא שנמצאים במחנה צבאי. כלומר, יש מימד אחד שחשוב מאוד, דווקא ביום המעבר, להגדיר את אופי הכניסה לארץ ואת התנאים של הכניסה. ויחד עם זה, נלך לדברים חטא. יש תיאורים מאוד מאוד ברורים, שישמר לך, פן תשכחת אדוני אלוהיך, פן תאכל ושבעת, בתים טובים תבנה וישבת. כלומר, אחרי כיבוש וחילוק, כשמגיע המצב הזה, יש מקום לקיום ברית כזאת. ובאמת בשכם יש ברית נוספת כזאת, שמקיים אותה יהושע לפני מותו. יהושע בפרק חב ג' סליחה, בפרק חב ד' ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל שכמה, ויקרא לזקני ישראל, לרשיו, שופטיו, שוטריו, ויאמר יהושע על כל העם, וכאן הוא קורא איתם ברית, שאומר להם תבחרו. יש מקום לקיים טקס כזה כשנכנסים, ויש מקום לקיים אותו דווקא כשמתיישבים, כשהחלוציות נגמרה, כשמגיע דווקא העניין של הפוסט, שעכשיו כל אחד דואג לעצמו, ואז צריך לדאוג יותר, כי כשכולם חלוצים עוד הרוח הקרב, רוח האמונה מפעמת בהם, כשמגיעים לפוסט כל אחד חושב לקרס שלו, ואיזשהו מקום השיטה של רבי ישמעאל את זה היא מקיימת. והשתה של רבי ישמעאל, ביום שנכנסו, עשו משהו, הקימו אמנים, אבל האמת היא שכל אחד היה בשבטו, אז עשו את כולם. לפי רבי ישמעאל, ככל הנראה, המעמד קורה בהר גריזים בהר עיבל בשכם. הוא קורה בשכם. יש לנו פה בעצם, הייתי אומר, שלוש גישות יסוד בתנאים. גישה אחת שאומרת, המעמד הוא סימבולי ביום עבר הירדן, על איזה שני גושי אפר כאלה קטנים שהקימו אותם. גישה שנייה שהיא אומרת, הרי למקפיצת הדרך, קפצו לשכם וחזרו, אבל הוא התקיים בהר גריזים והר עיבל, וגישה שלישית שהיא אומרת, עשו משהו קטן שקרה לירדן, ואחרי 14 שנה, על הערים עצמם, הם קימו את המעמדות האלה. המשותף לכולם היא שאלת הקריאה של הפסוקים, והיחס בין דברים, בין דברים ליהושע. כן? ובעצם רבי ישמעאל בחר בכיוון שאז יבנה יהושע הוא, לא באותו נקודת זמן, רק בניגוד למה שאני, אולי זה לפני כן, לא, זה קורה. זה קורה אחר כך. כלומר, כמעט הייתי אומר שהעורך של ספר יהושע הוא לא אף אחת מהשיטות. כלומר, העורך של ספר יהושע הוא שם את המעמד אחרי כיבוש העי, אז הוא לא ביום שעוברים את הירדן, אבל הוא גם לא אחרי 14 שנה. הוא שם אותו באמצע, עם המילה אז, מה הוא מאפשר לעצמו? להגיד, זו בחירה ספרותית, זה לא בהכרח קרה פה, הוא לא מגלה מתי זה קרה. אפשר כמעט להגיד, היה לו כמעט חשוב להגיד, זה קרה מיד שהיה אפשר. כלומר, הוא, במקום לעשות תפיצות הדרך ו-60 מיל, הוא בחר ספרותית. ספרותית, נשים אותו כשהגיעו לשם. כשהפציר נפתח, כבשו את העי, עכשיו אני יכול לקיים מעמד בהר עיבל, אבל מתי זה קרה, גם הוא רומז שהוא לא מספר לנו. אז יבנה יהושע, כן? הוא לא בדיוק מספר, אבל מבחינתו הוא לא הלך באף אחת מהאופציות האלה. מבחינתו, כשאפשר להגיע להר עיבל, אז עושים את זה מיד. במובן הזה הוא קיים את הביום אשר תעברו את הירדן, כי זה מיד שאפשר. מצד שני, הוא לא הכניס לגמרי את ממד הניסים, הוא גם קיים שזה יהיה דווקא במקום הזה. זה אכן קרה, לפי התיאור שלו, קורה דווקא בהר עיבל. מי שהוא לא מזכיר בספר יהושע זה את הר גריזים. אוקיי, אז אנחנו נעצור כאן. היום פתחנו בשאלת המיקום של המעמד, שהיא למצוא של דבר נושאת בתוכה השאלה פרשנית גדולה של איך קוראים את הפסוקים. ולפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו נעבור לברייתא של התוספתא, ונקרא אותה צמוד עם הבבלי והירושלמי. טוב, מה לעשות?